אנחנו קוראים בזוהר לעם פרשת שמות, מאמר גלות למה ולמצרים למה, עוד רש ממבב. במהלך השיעור אפשר לשאול שאלות באתר שלנו kab.co.il, שאלות נבהרות ישולבו במהלך השיעור. זוהר לעם פרשת שמות, גלות למה ולמצרים למה. עוד רש ממבב. מה רצה הקדוש ברוך הוא להוריד את ישראל למצרים בגלות? הגלות למה? ולמה דווקא למצרים?
זאת אומרת, אם אתה לא ישר כל שמשתוקק להגיע לבורא, להידמות לו, להיות איתו בהשתוות הצורה, אתה לא צריך לרדת. אתה לא צריך לסבול, אתה לא צריך להרגיש רע בדרך. אין? אלא אתה ממשיך בחיים שלך ללא שום בעיה. אלא כדי להגיע לבורא, אתה צריך להכין את הכלי. הכלי הזה הוא חיסרון, ולהכין אותו בצורה הנכונה, המצב הזה נקרא גלות. מאותו המצב הסופי, היפה, המושלם, שאתה צריך קודם כל להרגיש. חיסרון, השתוקקות לדבקות. המצב הזה הוא נקרא גלות. זאת אומרת, בגלות אנחנו רוכשים אותה צורה, אותה השתוקקות, אותו חיסרון, בפרטות, בכל מיני האופנים, כן? בכל מיני הצורות שישנם אחר כך בגילוי הדביקות. זאת אומרת, גלות זה הכנה מאוד חשובה, והיא לא מסתיימת עד שמוכן הכלי לגילוי. ברור לנו, כי אין אור ללא כלי. האור הוא מופשט. כן? אלא עד שכלי מגיע לכל הצורות שצריך להיות בו, בעומק, בעוצמה, בצורה, אז רק מתגלה בו המילוי. לכן אין מה לבכות שעדיין לא הגענו, עוד לא גמרנו את הכלי בכל צורכו, שיתגלה כחיסרון. הנכון, המתאים לגילוי. על הכלים אנחנו צריכים לעבוד. האור נמצא במנוחה. מוכן.
עוד רש ממזיין. 60 הם המלאכות ו-80 פילגשים. 60 הם המלאכות, הם גיבורים של מעלה שמצד הגבורה, הנאחזים בחקיקות, בחיצוניות של החיה הקדושה של ישראל, שהיא המלכות. ועל כן נקראים על שמה 60 מלאכות, והם מלאכים הממונים על האומות. 80 פילגשים הם המלאכים הממונים בחקיקות המלכות שמתחתיהן של 60 מלאכות. ועל כן נקראים פילגשים ולא מלאכות. ועלמות אין מספר, ועם כל זה כתוב אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימה. זוהי השכינה הקדושה, היוצאת משנים עשר אורות, והיא זוהר המאיר לכל, ועל כן היא נקראת אימה. כמו שכתוב, אחת היא לאימה. רש ממחד. כעין זה עשה הקדוש ברוך הוא בארץ. זרק כל העמים לכל צד, ומינה עליהם ממונים. כמו שכתוב, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. והקדוש ברוך הוא לקח לחלקו את כנסת ישראל. כמו שכתוב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. וקרא לה, אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאימה. זוהי שכינת כבודו שישרה ביניהם. אחת היא ומיוחדת לו. ראו הבנות ויאשרוה, וכמו שכתוב, רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. מלאכות ופילגשים ויהללוה, אלו הם שרי העמים שנתמנו עליהם. רש ממתת. בעשרה מאמרות נברא העולם, וכשתסתכל הם רק שלושה, שהעולם נברא בהם, בחוכמה, בתבונה ודעת. והעולם לא נברא אלא בשביל ישראל. וכשרצה הקדוש ברוך הוא לקיים את העולם, עשה לאברהם בחוכמה, ליצחק בתבונה, ליעקב בדעת, שבזה נקרא, ובדעת הדרים ימלאו, שהגת, שהם אברהם, יצחק ויעקב, עלו ונעשו חב"ד. ובאותה שעה נשתכלל כל העולם. וכשנולדו ליעקב י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון, נשתכלל הכל בעולם הזה כעין של מעלה באצילות. רשנון, כשראה הקדוש ברוך הוא את השמחה הגדולה של עולם הזה, כשנשתכלל כעין של מעלה, אמר, פן הס ושלום יתערבו י"ב השבטים בשאר העמים, וישאר פגם בכל העולמות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? טלטל את כולם מכאן לכאן, עד שירדו למצרים לשבת בדירותיהם בתוך עם קשה עורף, המבזים מנהגיהם, ומבזים אותם מלהתחתן בהם, ומלהתערב עמהם, וחשבו אותם לעבדים. הזכרים מעשו בהם, והנקבות מעשו בהם, עד שנשתכלל הכל בזרע קדוש, בלי תערובת עם נחר. ובינתיים נשלם עוונם של העמים, שנאמר, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. וכאשר יצאו, יצאו צדיקים קדושים, שכתוב, שבטי כעדות לישראל. ובזה מיושבים בית השאלות, למה נגלו ישראל, ולמה למצרים דווקא? כי מפחד שלא יתערבו השבטים בשאר האומות, שהיו מוכירים את ישראל, הגלה אותם למצרים, שהיו בעלי גאה ומבזים ומואסים בישראל, והיו שם עד ששלם עוון אמורי, ובאו לארצם הם, שאין עוד פחד מפני תערובות בשאר העמים.
שאלות אם יש, בבקשה.
טל מזיכון יעקב שואל, איך הזוהר מלמד אותנו על דרכי החיבור?
זוהר כמעט ולא אומר לנו על דרכי החיבור. צריכים להבין שבעל הסולם הוא מוסיף לזוהר תוספת שאנחנו לא נתבלבל ולא נחשוב שזוהר מדבר על איזה דברים שקורים בעולם שלנו או בדמיון שלנו. הוא רוצה להוציא אותנו מלעשות פסל ודמות. הוא מכין אותנו למצב שכמה שיותר בטוח שאנחנו נתחיל לייצב בנו מצב הרוחני ללא מקום וללא זמן, אלא כפנימי שלנו בלבד, לא שנמצא מחוץ לנו באיזשהו דמויות, באיזשהו דברים, אלא רק בנו, כמו שלומדים בתפיסת המציאות. אבל שאנחנו נרצה להרגיש אותו פנימה, נבין שזה רק מצבנו פנימיים. ובזה שאנחנו קוראים זוהר וכך משתדלים לגלות אותו בתוכנו, בזה אנחנו גודלים, מזמינים המאור המחזיר למוטב. ככה זה עובד. הפירוש הסולם, ובכלל כל הספרים של מקובלים, נכתבו לבעלי השגה, לעזור להם להבין מה הם מרגישים. אני מרגיש משהו. אומרים, זה שאתה מרגיש, זה גלידה. זה עוגה. מסבירים לי. ואז אני מתחיל להשתוקק, לדעת למה זה, מה זה. כמו שאומר בעל הסולם בספר דתניותא. בא איזשהו עיקר לעיר, נתנו לו איזה בגלה. איזה יופי. לא ידעתי, אומרים לזה מהקמח. קמח, אני עושה את הקמח. אני מגדל תבואה מהקמח. אחר כך נתנו לו לטום, מה נגיד? פיטה. פיטה, אומרים, זה גם קמח. הוא לא ידע. גם מתפעל. אחר כך נתנו לו, מה עוד יכול להיות?
בורקס.
בורקס, בסדר. ג'חנון. זהו. גם קמח. זאת אומרת, מה שאנחנו מבררים בחוכמת הקבלה, זה אם אני מרגיש את הקמח הזה בכל מיני צורות, אז אני כבר נמצא בדרגת נשמת אדם תלמדנו. אז אני מתחיל להבין מתוך הקריאה מה זה שאני מרגיש. אבל לפני זה, שאני עוד לא נמצא באיזה הרגשה, אז בשבילי זה סגולה. אז אני קורא, ובא אליי ככה, כמו מיתוש. בא אליי ככה, אור העליון, הוא שוטף אותי. זהו. ואז אני לא יכול להגיד על מה מדובר כאן, בכל מילה, י"ב שבטים. אני יכול להגיד, כן, י"ב שבטים, זה חבת חגת נאי, וכל אחד יש י"ק ו"כי, 4 כפול 3, 12. נכון, עמיקמו? זהו. כבר זהו, עכשיו אני יודע. אני לא רוצה את זה להסביר. אני רוצה שאתה תחפש בפנים מה זה יכול להיות בהרגשה. ואז יהיה לך יותר שתוקקות, אז אתה בונה כלים, חסרונות. נמשיך.
לחם לא אכל ומים לא שתה. עוד רשנון א', ישב רבי שמעון ורבי אלעזר בנו עומד ומפרש דברי סודות החוכמה, והיו פניו מאירות כשמש והמילות מתפזרות ומעופפות ברקיע. ישבו שני ימים שלא אכלו ולא שתו, ולא היו יודעים אם היה יום או לילה. כשיצאו, ידעו שכבר חלפו שני ימים שלא אכלו כלום. קרא על זה רבי שמעון, ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה, לחם לא אכל. ומה אם אנו, שזכינו לדבקות עם השם שעה אחת, היה כך, שחלפו עלינו באור השם שני ימים שלא ידענו היכן אנו? משה, שהכתוב מעיד עליו, ויהי שם עם השם 40 יום, על אחת כמה וכמה. רשנון ב', כשרבי חייא סיפר המעשה לאביו, רבי שמעון בן גמליאל, תמה ואמר, רבי שמעון בן יוחאי הוא אריה, ורבי אלעזר בנו אריה, ואין רבי שמעון כשאר אריות. עליו כתוב, אריה שאג, מי לא יירא. ומה העולמות של מעלה מזדעזעים ממנו? אנו על אחת כמה וכמה. הוא איש שלא גזר תענית מעולם על מה ששאל והתפלל, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. כמו שכתוב, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים. כי הקדוש ברוך הוא מושל באדם, וצדיק מושל בהקדוש ברוך הוא, שהוא גוזר גזרה והצדיק מבטלה.
בנצי, רצית משהו לשאול קודם?
מה זה שהעולם נברא אלא בשביל ישראל ולא בשביל אומות העולם, שזה בעצם מטרת הבריאה. זה משהו שחוזר לעצמו הרבה.
העולם זה נקרא העלמה, ההסתרה. אנחנו צריכים לפרש הכל לפי אתה לא יכול, העולם זה בשבילי. אתה צריך ללכת לפי ההבחנות מדעיות בשל חוכמת הקבלה. העלמה נבראה אך ורק בשביל ישראל, וכאן במיוחד שאנחנו מדברים על הגלות, על איך לצבור את הכלי, אז אנחנו משתמשים באמרה הזאת הרבה פעמים. העלמה נברא רק לישראל, לאלו שרוצים להגיע לישר כל, הם צריכים לעבור דרך העלמות ודרך ההסתרות, דרך היסורים, דרך מכות, כדי לבנות תבנית השלילית כנגד הבורא, שמתוכו, מתוך התבנית הזאת, מתוכה הם ירצו להגיע לצורה של הבורא. ההשפעה מנותקת מהקבלה. זו הנקודה. אנחנו צריכים לנקודה הזאת להגיע. הכלי שלנו לא צריך להיות כמו הבורא בכל העוצמה שלו. לא, זה לא בעיה. שיהיה לך כלי של גרם אחד, אבל כלי נכון. הנכון, הכוונה שאתה תרגיש מה זה נקרא להיות מנותק מהקבלה. זה העיקר. איכות. איכות הזאת צריכים להרגיש. כי כל דבר מה שבא לנו בינתיים זה להשפיע. אין בעיה, משפיעים. אתה יודע, זה כמו שהשיר נכנס לחנות, כמה זה עולה? בבקשה, כמה זה עולה? בבקשה, לא אכפת לו לשלם. זה... זאת אומרת, להשפיע מסוגלים, לתת מסוגלים, אם רואים הרווח. להיות מנותקים מהרווח לאותו מקום, מאיפה שאתה נותן. שאתה מקבל, המחליף פרה בחמור, מה שנקרא, שאתה מקבל מה שאתה מעדיף. הכסף שלי פחות חשוב מהספר. אז אני נותן כסף, מקבל ספר. אז זה נקרא שאני רכשתי. למה רכשת? למה זה נקרא רכוש? אתה שילמת, אתה נתת. לא. מה שאני נתתי בשבילי פחות חשוב ממה שאני קיבלתי. אם הייתי נותן אותו דבר כמו מקבל, זה כבר בעיה, לא הייתי יכול לתת. אני תמיד צריך לצייר לעצמי שמה שאני מקבל זה יותר אני מעדיף ממה שאני נותן. ובכמה שיש פער בין זה לזה, אני מרוויח. תראה מה שמצאתי, קניתי, אפילו מצאתי, כן? שילמתי, כן? אתה רק מזה חי, שהמילוי שלך הוא בכמה יותר עדיף ממה שאתה נותן. ואז זה לא נקרא נתינה. איך להרגיש את הניתוק מהפעולה, שאתה לא מקבל בחזרה כלום, אבל זה נשאר שם. אם זה שלי אבל נשאר שם, אני מוכן לעבוד. תגיד לי שזה לעולם הבא, יש לי קרן, אז זהו, אני שם, פתחתי שם את החשבון שלי ואני מכניס שם. אתה יודע, כמו שנכנסים לאוטובוס, שמים צדקה, זהו, לעתיד גם מוכנים, אבל יש לי מקום, יש לי כלי, לא נמצא כרגע אצלי בכיס, או לא חשוב, שם זה יותר בטוח. אני מאמין שזה, אף אחד לא ייקח את זה ממני. כאן הכל בעולם הזה, אני משאיר הכל זה. אבל איך להרגיש שאתה מנותק לגמרי מהתוצאה, שאין לך מזה כלום? היא מנותקת ממך. מנותקת ממך. אתה פועל כל החיים, עובד קשה מאוד, אף אחד כולל בורא לא יודע עליך כלום. ואתה יודע על זה, ואתה פועל ורוצה להישאר בזה בלבד. אז אם תגיד, יש לי מצפון, יש לי... מה, זה תשלום. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לנתק את עצמנו מהכלי קבלה? להרגיש את זה בגרם אחד, זה הכל. לא צריכים יותר. אז אתה כבר מוכן לגאולה. כי זה כבר ציור של תכונת ההשפעה האמיתית, ציור הבורא. נו, נמשיך. יש לנו זמן.
מאמר הבא, בכל אלוקי מצרים מעשה שפטים. שין י' ז'. מה היה מחשבתם של המצרים למנוע מישראל פריה ורבייה? ומחשבתו של השר הממונה עליהם שהביא זאת בליבם. כי ויומר אל עמו, השר שלהם אמר להם, היו יודעים שבן אחד עתיד לצאת מישראל, שיעשה דין על ידו באלוקיכם. שין י'ד. בשעה שאמר משה, בכל אלוקי מצרים מעשה שפטים, הלך דומה, שרו של מצרים, מרוב פחד, 400 פרסה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרה נגזרה לפניי ואין להשיבה, שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום. באותה שעה, הוסרה השררה ממנו, ונתמנה דומה להיות שר של גיהנום, לדון שם נפשות הרשעים. שין י"ט. ובאלוקיהם עשה השם שפטים, וכי באלוקה של כסף או של זהב ושל עץ ושל אבן יש שפטים? אלא של כסף ושל זהב היו ניתחים מעליהם, ושל עץ נרכבים. אלוה של מצרים סה היה, וציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בו שפטים, לשרוף אותו באש, כמו שכתוב, פסילי אלוקיהם תשרפון באש, כדי שיהיה ריחו נודף. ועוד, ראשו על קרעיו ועל קרבו, בדרך ביזיון. ועוד, שעצמותיו מושלחים בשוק. וזאת הייתה למצרים קשה מכולן. זהו שכתוב שפטים. שינחף א', באלוקיהם ממש עשה שפטים, וזהו השר שלהם, לקיים יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים שבהם. וכל שכן השר שלהם. על כן כתוב, הווה נתחכמה. שינחף ב' הרבה עבודה זרה היו במצרים, ונהר נילוס אלוה שלהם היה, והוא היה בכלל אלוקיהם, ובכולם עשה השם שפטים. אלוקיהם מוקים תחילה, ואחר כך האומה. וכן נילוס הוקה בתחילה, והעצים והאבנים שעבדו עליהם. כמו שכתוב, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים שהיו להם אלוקות ממש. כתוב, על צבא המרום במרום. וכתוב, ונילוס לא היה במרום אלא בארץ. לרוב ממיו של נילוס הם נדמים כמו שהיה הנהר במרום. השר שלהם מוכה בתחילה, ואחר כך שאר אלוקיהם. שין חף ג' הקעת האומה של מצרים ממש לא הייתה אלא בים, שכתוב לא נשאר בהם עד אחד. ומקודם לכן נעשה שפטים באלוקיהם. ועל כן כתוב, הווה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, שניבאו על העתיד כפי מה שקרה להם. ונוסף גם הוא על שונאינו, ניבאו על מחנות מלאכים העליונים שיהיו שרויים בתוכם. ונלחם בנו, ניבאו על מה שכתוב, השם יילחם לכם. ועלה מן הארץ, כמו שכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה.
שמעתי שכתוב שבזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים. ואם אני לא טועה, אז שקראתי את הסיפור של היציאה מתישהו מזמן, בלי שום קשר, הבנתי שארגנו איזה מרד. זאת אומרת, בהתחלה רצו והעם לא רצה לצאת, זאת אומרת, לא רצינו, אנחנו לא רוצים לצאת ממצרים. זאת אומרת, היה איזשהו ארגון ככה, לקח זמן לארגן את כל בני ישראל בתוך מצרים, עד שגידלו מספיק חיסרון, נכון?
זה מה שאנחנו לומדים, כן, שלא בבת אחד אנחנו מוכנים לגאולה. כן?
תן לי טיפ, הכוונה, איך לקחת את שני הדברים האלה, ובגלל שאני היחידי שמקולקל ולא קולט את המרד שמתאסף פה, או מתחבר נכון לחיסרון שבא מהכלי הנשי, איך אני צריך להשתנות? לאיזה כיוון? מה צריך לעשות עכשיו בשביל...
יש לנו רק כיוון אחד, חיבור עם הקבוצה, שאתה צריך להיטמע שם, וממש... להתחבר לקבוצה כמו לדופן הרחם. זהו. אם אתה עושה כך, מעורר את החברים לגדלות הבורא, וכולם יחד מתחברים סביב הרעיון הזה, אין יותר כלום. אתם לא מבינים מה שאתם עושים, אתם לא מבינים איפה אתם נמצאים, איפה מכות מצרים, שבע שנות צוב ערב, ארץ גושן, מצרים, שום דבר אתם לא מבינים, ולא צריכים להבין. אי אפשר להבין שום מצב שהם נמצאים בו. תמיד שיוצאים מהמצב הנוכחי למצב יותר גבוה, משם אנחנו יכולים לדעת מהו מצב הקודם, וגם כן אולי לא מיד אלה, ולעלות אולי עוד דרגה או שניים. ולכן אל תשאל איפה אני עכשיו נמצא, אפילו שאני אגיד לך עכשיו נגיד איזה נוסחה איפה אתה נמצא, אתה לא יכול להבדיל, אתה לא יכול להבין. זה כמו שלי תינוק, יש לי נכד בן שנתיים, להסביר לו מה זה נקרא בן שנתיים. אתה יודע שאתה תהיה בן ארבע, אז מה זה בן ארבע? הוא לא מבין. אז לכן בתוך הקבוצה דביקות וקדימה לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.